הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה באמצעות הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים. מי שלא הספיק לשחות מגבונים לפני שבת, האם מותר לו להרטיב נייר טואלט במים ולנקות, והאם מותר אפילו מים מרובים, וכן האם יש הבדל בין נייר טואלט גלי לבין ניירות נשלפים? וכן, האם במידה ורוצה לנקות שולחן בשבת, האם יותר מנייר טואלט הנעל, אפילו עם מגבון לסחות? אז לגבי החלק השני, אנחנו לא מתירים לנקות שולחן שבת עם ניירות רטובים, כמו מגבוני ונייר טואלט ספוג, כי יש בזה בהחלט חשש שם יבוא לידי סחיטה. כל מה שהתרנו זה רק כינוח של מעיסות, כגון בבית הכיסא, לגדולים או לקטנים, לאנשים גדולים או לאנשים קטנים, זה מותר, ויש לזה ראי מסימן שינטת זין, סעיף יוד א'. לגבי החלק הראשון, שהוא לא הספיק לשחות מגבונים לפני שבת, אז אם יש לו מגבונים שהם לא מאוד ספוגים, הוא יכול להשתמש איתם בנחת, כמובן כפי שאמרנו לכינוח תינוף. אבל אם אין לו, הוא יכול להשתמש, יכול לקחת נייר טואלט, להרטיב אותו לא עם הרבה מים, כי עם הרבה מים אז זה סוחט, עם מעט מים ולהשתמש בנחת לצורך ניקוי תינוף, כפי שאמרנו. האם ראוי לבני תורה להתענות בימי השובבים, או שיש תחליף לזה, או תחליף המוסכם לכולי עלמא? אם מדובר בעניין של ביטול תורה, זאת אומרת, על ידי שהוא יתענה, אז הוא מבטל מעצמו תורה. למה? כי הוא חלש כל היום וקשה לו וכדומה. אז בכזה מצב, עדיף שלא יתענה. אבל אם, תענית דיבור כן, וזה חשוב מאוד, כמו שהמשנה ברורה מביא בסימן תף קוף עין א', סעיף קטן ב', שאדם שרוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית דיבור ממה שיקבל תענית אכילה, כי מזה לא יהיה לו נזק, לא בגופו ולא בנשמתו ולא יחלש. הוא מביא בשם הגר"א שצריך אדם לייסר את עצמו או לא בתעניות בסיגופים, כי אם ברסן פיו ובתאוותו, וזו התשובה המעולה. אז לכן, מי שהעניין של תענית של אכילה ושתייה מפריע לו במהלך הליבוד, שלא יתענה, וכמו שהשולחן ערוך בעצמו כתב בתו קופה עיניים לפסיף ב', שאם זה ממעט ממלאכת שמיים שאותו תלמיד חכם, אז לא יתענה, אבל אם זה לא מפריע לו, אז בהחלט שרשאי להתענות, בכל מצב תענית דיבור בוודאי שהוא לא אמור להפריע לו, ובין אם הוא מתענה תענית או אכילה ושתייה, בין אם הוא לא מתענה, תענית דיבור כן ראוי לעשות, בפרט בימי השובבים. האם מותר לשתות מים או לאכול בין השתבח ליוצר, כאשר לא מברך בשם המלכות את ברכת יוצר? למה לא מברך בין שם המלכות? הוא נמצא באמצע תפילה. אם מדובר באדם שעבר זמן, או סתם אדם, לא מובן השאלה, למה הוא לא מברך? ברמת העיקרון, מי ברוך שאמר, אסור לאכול ולשתות. אבל נשים מבנות ספרד, אלו שלא נוהגות לברך ברכת תשתבח ויוצר משום מלכות, זה לא פשוט. מרן הרב עובדיה זצ"ל פסק שנשים לא יברכו ברכת תשתבח, ברכת ברוך שאמר, ברכות קריאת שמע משום מלכות. למה? כי זה מצוות יש סימן גרמה. כף החיים בתחילת סימן עין כותב שרשאיות לברך, גם אור לציון, גם ככה הייתה דעתו של הגאון מרן הרב מזרעתיה, כי לא אומרים אשר קידישה מצוותה וציוונו. כל פנים, נשים שלא מברכות עם שם ומלכות, אז בכזה מצב הם יכולות, אם יש צורך כמובן, לאכול להשתות, בין השתבח ליוצר. אבל אנשים, הם כן צריכים לברך, אז אם צריכים לברך, זה ממש חלק מהתפילה, אז מה פתאום לאכול ולשתות? אלא אם מדובר באדם שמתפלל אחרי הזמן, גם כן, הוא נמצא באמצע תפילה, לא ראוי לאכול ולשתות שם. האם מותר להפיל מצלמה בשינוי על גבי קרית שברצפה, או שזה נחשב מבטל כלי מהכנו? זה נחשב מבטל כלי מהכנו, צריך לשים על הקרית דבר יותר, שהוא יותר נצרח לך בשבת מהמצלמה, ואז להפיל את המצלמה בשינוי. האם מותר לכוון שעון שבת שידליק את דוד המים בשבת, כדי שמועד מוצא שבת יהיו מים חמים, שיוכל להשתמש במוצא שבת? כותב מרן הגאון רב שלום בזמן הנוח שאסור, גם מצד חשש שנתינה לכתחיל על דעת החזון איש בסימן למתחיל, וגם מצד זילות הדשבתא. האם אפשר לענות אמן על ברכה אחרת אחרי נטילת ידיים, לפני שמברכים על נטילת ידיים ותוך כדי נטילה? לכתחילה מתחילת הנטילה עד הניגוב, לא אני מאמן עד אחרי הניגוב, כי זה בעיה של, של עובר לסיעתן. אבל אם בדיעבד הוא ענה, לא חוזר וברך. האם חזרת שליח ציבור בשחרית גם כן צריכה להיות קודם סוף זמן תפילה? ואם כן, האם צריך לגמור אותה קודם סוף זמן תפילה, או מספיק להתחיל קודם סוף הזמן? לכתחילה צריכים להקפיד לסיים את חזרת השליח ציבור לפני סוף דלת שעות. בדיעבד, כמובן עד חצות, אבל לכתחילה צריכים להקפיד לסיים את זה עד סוף דלת שעות, כך כותב הפרי מגדים, מביא אותו המשנה ברורה, בסימן קוף חפדלת, סעיף, בסימן קוף חפדלת סעיף ב', בסעיף קטן זין, שצריכים להקפיד לכתחילה לסיים גם את החזרה של השליח ציבור לפני סוף דלת שעות. האם אם עושים שתי עיסות, וצריך לסיים את זה לפני, לא רק להתחיל, כן. אם עושים שתי עיסות שכל אחת אין בה שיעור חלך, ביחד יש שיעור חלה. עיסה אחת בצק בקמח לבן, השני קמח מלא. ורוצים לקלוע אותם ביחד כדי שתהיה חלה מעניינת מבחינת היופי. האם אפשר לברך על זה? זה נקרא שהוא לא מקפיד, הוא מערבב את שתי העיסות ביחד. כותב פה, בעצם לא רוצים לערבב את העיסות, אנחנו רוצים לקלוע, זה לא נקרא שהוא מקפיד, כיוון שהוא לא מקפיד ומערבב אותם ביחד, אז כן צריך לברך על זה. עוד שאלות באמצעות הפקסים והאתר. מה מברכים על כתור פלאפל? שהכל נהיה בדברו, מכיוון שהשתנה לא רק צורתו, אלא גם טעמו ושמו. האם מותר לקנות מגילת אסתר בכספי מעשר? לא. כספי מעשר נועדו לתת לעניים או לעשות מצוות שלא קשורות אליך, אתה לא יכול לקנות תפילין או מגילה או צורכי שבת בכספי מעשר. מחומש, אז יש כאלה שמקילים. ידוע שצריך קודם כל לבדוק בנגיעות ואחר כך לברך, השאלה אם יש לו שקט וקשיו וחביב עליו הקשיו, צריך לברך על הקשיו, כי הוא... אבל הקשיו צריך לבדוק אותו, מנגיעות קודם, נמצא שמברך על חצוי, לא. בקשיו, כיוון שהבדיקה מהירה, אתה מברך עליו בודו שלם, אתה פותח, מסתכל ואוכל. ואם נגוע, אז אתה יכול לקחת מיד משהו אחר. הנגיעות היא לא מאוד מצויה, כדי שנצטרך לבדוק לפני. בתמר, באמת ששם הבדיקה יותר ארוכה, מאשר בקשיו שזו בדיקה מהירה, בתמר, אז באמת צריך לפתוח לפני, לבדוק, לסגור את התמר, והוא נחשב שלם כי הוא נדבק טוב, כבר בסימן קוף סמך זין סעיף א', ואז לברך. אבל בקשיו, מברכים, פותחים, מורים בזרזות ואוכלים. בסימן רשנות מובא שצריך להכין צורכי שבת בהשכמה, האם גם הכנה באדם עצמו גונגזת ציפורניים מחשבת להכנה? לא. הכנה זה צורכי שבת של אכילה ושתייה. האם מותר להניח בשבת על הפלטה קוסקוס קנוי, שהוכן בערב שבת בכלי שני, שהרי כתב המשנה ברורה בסימן שינות חצי וקטן המדל ובשביל הפרי מגדים, שגם מי שהקל בדבר שרק נשרה בערב שבת בכלי ראשון, דיבר בדבר שטבעו שקל להתבשל. בכל זאת משהו במשנה ברורה נוקט להחמיר בדבר הזה, אז באמת לכתחילה צריך להקפיד להכין את הקוסקוס בעירוי מכלי ראשון, ואז מחמת כמה ספקות אפשר גם לחמם אותו. אבל אם הכינו אותו ממש בכלי שני, אגב שיש צדדים להקל, צריך להחמיר ולא לחמם אותו בשבת על הפלטה, אלא אם כן הוא יחמם אותו ממש מעט, ויקפיד לקחת אותו לפני שיגיע ליד צולדת. האם איסור שכתב השולחן ערוך להלוות כסף בלי עדים שמא יקפור הלווה, האם יש לו איזה שיעור למטה, כלומר שיש סכום קטן שאין איסור בזה? אין שיעור, גם שקל אסור, כי אם הוא יכפור אתה מכשיר אותו בלפני עיוור, אלא אם כן אתה מסכמים, המלווה והלווה מסכמים, תשמע, הלוויתי לך 10 שקלים, אם אני שכחתי אותה, שכחת מוכל, מכילה, אני מוכל לך. ככה המלווה אומר ללווה, אם שכחת אני מוכל לך. אז בכזה מצב, אין שמה יכפור, לא שייך. האם הנחה מירה אסורה בשבת, או שדווקא ריצה אסורה? מה שבא בסימן שין א', בתחילתו, רק פסיעה גסה אסורה או ריצה. אבל הליכה מהירה לא אסורה. בראש חודש האחרון, בזמן חזרת לשץ, הייתי באמצע תפילת לחש, כשהגיע חזן לעבודה, הוא שחר לזכיר רב יבוא והתחיל אותם ברחמך הרבים. ואני סיבלתי לו ביד ועשיתי, נו, נו, אם עשיתי כדין שעשו לי להפסיק בתפילה, עשית כדין מכיוון שההפסקה היא לצורך, ולכן הדבר הזה מותר, בפרט שזה מסיח את דעתך, כמובן בדברי האחרונים. בסימן קוף סמכן הפסיב דעת בובות שתי דעות הדכן צריך אותו לידיים, ומרן מסיים והראו לינוק את דעת הראשון, והוא לך שהמעריך לומר שצריך לחוש לזה מעיקר הדין. האם גם לדעת הספרדית צריך לחוש בעיקר הדין? כן, אמנם פחות מהכרעת הביאור הלכה, אבל בהחלט, שאם שולחן ערוך כותב שראו לינוק את דעת הראשון, אז כך ראוי לעשות, ולהסביר לאנשים שהנטילה צריכה להיות עד סוף כף היד ולא עד סוף האצבעות. בשעת הדחק מקילים כמובן. האם מותר לענות ברוך הוא וברוך שמו על הדברכת דלקת נרות שבת של אשתו? בוודאי שכן, זה לא ברכה שאתה יוצא בידי חובה. וצריך לענות. כפי שכותב השולחן ערוך בסימן קכ"ד, שהכל ברכה שהוא שומע, צריך לענות ברוך הוא וברוך שמו. ומה הדין ברכת דלקת נרות חנוכה שאישה והילדים יענו? לא יענו, כי הם יוצאים מידי חובה. כל ברכה שיוצאים מידי חובה, לא עונים ברוך הוא וברוך שמו. מי שיצטרך לקבוע ואחרי הוא בא לציון, האם ינח תפילין שוב עד סוף התפילה, ומה הדין אם זה לפני אשרה? כן. בכל מצב יניח עד סוף התפילה, כי לכתחילה צריכים להיות מתפילין עד אחרי עלינו לשבח. ומכיוון שהוא נכנס להתפנות, אז הוא צריך גם כן לברך על התפילין. כך מבואר בסימן חפי. ספרדי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי וכן ההפך, אם צריך לומר עלינו עם הציבור על פי הנוסח שלו, יאמר על פי הנוסח שלו, כשהם עומדים יעמוד, כשהם יושבים יישב. כל מה שאמור לומר עלינו עם הציבור, כשהוא בא והוא לא מתפלל, אבל אם זה הנוסח שלו, הוא צריך להפסיק. האם ספרדי שמתפלל אצל אשכנזי בשני וחמישי אומר את תמבריך שמה? כן, יגיד את תמבריך שמה. אף על פי שלפי הזוהר הקדוש אומרים בריך שמי רק שיש קטר, בריך קרתך ואתרך. כך ספרדים נוהגים, אבל זה לא איסור, ואם הציבור אומרים, תגיד. אדם שבא לחברו לקחת דבר מה או לתקן, בעל הבית נותן לו פרי ואחר כך עוד פרי. רצינו לשאול, האם צריך לברך על הפרי השני, אם הוא אותו מין או לא, או מין אחר? מה הדין הוא מכוון על כל מה שיתנו לו לאכול לשתות, אף על פי שלא בא לאכול. אז אם הוא מכוון על הכל, לא צריך לברך. אם הוא לא מכוון על הכל, צריך לברך גם על מין, אותו מין. הוא בא לבעל הבית לא כדי לאכול ולשתות. הוא בא לקחת ספר, בא לבית, בינתיים הביא לו איזה אפרסק. הוא בא לו, תשמע, תראה, זה אפרסק טוב. תוך כדי שהוא מתעכב ודבר איתו, הביא לו עוד אפרסק, צריך לברך עליו. זה מבואר בסימן קופאין דלת. קופאין תת, סעיף דלת. למה? מכיוון שאין פה דין אורח שדעתו על בעל הבית, אז אפילו שאותו מין צריך לברך. אבל אם הוא יכוון לעדיה, וכך ראו, אז לא יברך. בסוף ברכת השתבח, עונה אמן על ברכתו. לבני ספרד כמובן. מה הדין אם בסוף הברכה היה לו פיוק, התעצ'ות ועברה שנייה וחצי, אם בכל זאת יאמר אמן או לא? לא. אחרי שנייה וחצי לא אומרים. שחת פרי לתוך הכלי, כי זה כבר אחרי תוך כלי דיבור, זה קכ"ד, סעיף ז', שחת פרי לתוך הכלי, והכלי נשאר גלוי כל הלילה, אם מותר לשתותו למחרת, אין דין גילוי במשקים. דין גילוי יש רק ביין, מים וחלב. ובימינו פוסק השולחנו ברשן ב', סעיף ב', שאין גילוי כי אין חשים מצויים. אז גם לדעת המחמירים, הגרא והמקובלים, זה רק בדברים הללו ולא בשאר משקים. קמח לחולה צליאק ללא גלוטן, 50% קמח, 50% שאר דברים. אם עושים לחם מקמח כזה, מה ברכתו? המוציא לחם מן הארץ, ערכנו זה בספרנו רשע ח', סימן רשע כמדומני הרע עם ט', שמברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. כי קמח ללא גלוטן הוא קמח לכל דבר ועניין. בקמח יש שני רכיבים, יש את העמילן ויש את הגלוטן. אז הקמח ללא גלוטן זה העמילן, זה החלק העיקרי של החיטה, וברגע שהצליחו להפריד בין העמילן לגלוטן וליצור קמח ללא גלוטן, אז מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ, אם זה לחם, אם זה עוגה בורא מן המזונות, ואם זה מצא, יוצאים בזה דחובה פסח, לפחות בשעת הדחק. אבל הלחמניות ללא גלוטן, שהן בלי קמח בכלל, אלא רק מקמח תירה, זה שהכל נהיה מדברו. אבל אם ידוע שזה קמח ממש, חיטה, שהפרידו את הגלוטן, מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ, זה לא מצוי בחנויות, אבל זה מצוי במחירות פרטיות. יש קמח שיבולת שועל שהוא מופחת גלוטן, וזה ודאי לכתחילה מוציא, וגם בפסח לכתחילה הוציאים בזה דחובת מצה. האם למי שעדיין לא התפלל למלכה וערבית בערב שבת, מותר לעשות קידוש למי שכבר התפלל ערבית של שבת בפלג המלכה? זה מחלוקת גדולה מאוד בפסקים. האם יש דין ערבות? כי אצלי זה יום חול, או מצד שני, אבל אני גם עוד מעט יכול לכן לשבת. ולכן לא לעשות כך. עוד שאלות באמצעות הפקסים והאתר. מי שמתעורר בלילה שירותים כמה פעמים עליו ייטול אדם לאחר השירותים, בוודאי שכן, כל פעם צריך ייטול ולברך אשר יצר. מה הברכה על שקים שעשויים מפירות? ברכתם שהכל נהיה בדברו, גם לדעת השולחן ערוך ברש ב' סעיף ז', שפרי ברוסק העץ, אבל פה שזה נהפך להיות משקה, זה שהכל נהיה בדברו, כמו שכותב החסד לאלפים. מה הגדר שלא לעבור לפני המתפלל, האם אפילו כשעומד במעבר או שלא בשעת התפילה, זה לא משנה, אבל בימינו, מכיוון שלא כל כך מכוונים, אז בשעת הצורך אפשר להקל לעבור. כך מבואה מדברי השעברה מבוצ'אץ'. אדם שנאנס ולא התפלל, האם יכול להשלים תפילתו? אם הוא נאנס, הוא אנוס או שוגג, אז הוא מתפלל תפילה הבאה פעמיים, ראשונה לשם החובה והשנייה לשם תשלומים. האם בחור ישיבה יכול לקחת כספי מעשרות, או שלו, או של אדם אחר, והאם גם כשעובד, בחור ישיבה יכול לקחת כספי מעשרות, אם הוא צריך את זה לכל מיני דברים הכרחיים ואין לו כסף, אז בוודאי שהוא יכול, אבל גם אם לא, אם הדבר הזה מקל עליו ללמוד יותר ביישוב הדעת, הוא גם יכול לקחת כספי מעשרות. אם הוא עובד, אז כבר יש לו כסף, מה פתאום שיקח כספי מעשרות? אלא אם כן, יש לו דוחק בפרנסה, אז ממנו הוא מוגדר כמו אני, אז גם יכול לקחת. מה הדין במיקרוגל יין לחמם בבשרי וחלבי? האם יש בזה בעיה, אז איך מכשיר את המיקרוגל? אנחנו תחילה צריך לייחד מיקרוגל לבשרי, מיקרוגל לחלבי. לבני אשכנס ודאי. לבני ספרד, מעיקר הדין, אפשר לחסות את שניהם. גם את זה וגם את זה. כי לא חוששים שמה לא אוהב או לחסות, אבל לא מומלץ בכלל להשתמש ככה, בכיסוי של בשרי וחלבי, כיסוי הרמטי, לא הכיסויים האחורים. לא מומלץ בכלל, מכיוון שבפרט בית עם ילדים, הרבה פעמים שוכחים לשים את הכיסוי. בכל מצב, במקרה וחיממו פתוח בשרי או חלבי, אז ממילא המיקרוגל בלוע, חיממו את הבשרי פתוח, את החלבי פתוח, וכן על זה הדרך. 24 שעות לא להשתמש, לנקות אותו טוב, לשים שם כלי מים, ועם נוזל כלי וכדומה, ולהפעיל את זה, אם חיממו את ה... בשרי והחלבי 10 דקות, רבע שעה, אז להפעיל את זה קצת 2-3 דקות יותר, וכך זה מכשיר את המיקרוגל. טוב, יש פה עוד שאלה אחת, נשתדל להתייחס אליה ככה בקצרה. אנחנו בני תורה, בני ספרד, משתדלים להקפיד קלה כחמורה, יש לנו בלבול מקטן ועד גדול בעניין הוצאה בשבת. ידוע מה שפסק על שולחן ערוך, רחובות שיש בהם תזי נמל, רשות הרבים, ומלא אי אפשר לסמוך על צורת הפתח. עדיין, וידוע היצע שביבי אור לציון, שלטלטל בשבילי אפשר, עדיין נתנו לנו שאלות רבות בכל מיני ציורים, מתי חשיב צורך אמיתי, שגם לבן תורה מקפיד, כרגע וחמרה אם מותר לך תחילה, ומתי לא. גדר ברור, מתי הדבר מותר לך תחילה על ידי תרד הרבנן. טוב, אני רואה שהשאלה פה קצת ארוכה. בעצם, היסוד של השאלה, כשרוצים לטלטל באופן שיש צורת הפתח, אנחנו יודעים שטלטול רגיל לא מטלטלים, כיוון שזה עניין של חשש דאורייתא וצורת הפתח לא מועיל דאורייתא, אבל לטלטל בשינוי מותר, כי השינוי הופך את זה לדרבנן, ואחרי השינוי הופך את זה לדרבנן, אז אם אלה בזה אפשר לשמור על צורת, אפשר לסמוך על צורת הפתח. אבל כמובן, שאנחנו מדברים רק באופן שהצורת הפתח היא תקינה. ויש כאלה שמחמירים, וגם כשיש צורת הפתח לא מטלטלים, אין להם כן יש צורך. אז פה שואלים כמה שאלות, האם צורך טיול, האישה ולילדים זה לקראת צורך? כן. סתם לטייל, תלוי. אם האישה רוצה או הבעל רוצה, זה גם כן לקראת צורך. להתארח אצל משפחה תורנית ויש תועלת רוחנית בדבר, זה גם לקראת צורך. להביא עלינו מבית הכנסת, זה גם לקראת צורך. כל זה אנחנו מדברים לטלטל, באופן שהטלטול הוא מדרבנן, כגון שהולכים בלי לעצור, או שמטלטלים בשינוי, או שתיים ביחד. כאשר יש צורך לאישה וקשה לה להריב, הבעל בחמיר, מה יעשה הבעל? יטלטל או בשינוי, או ללכת בלי לעצור. אם וכאשר מותר לטלטל, אם זה דרך דברים של צורך תינוק, גם צרכים שלנו, לקחת אותנו אותו לסעודה, שולחים אותנו בחזר לבית. כל הדברים הללו, אם הולכים בלי לעצור, זה ודאי בסדר גמור, ואם זה רק תינוק בעגלה, והוא בר דידוי, עוד יותר טוב. טוב, פחות או יותר, סיכמנו את הפקס הזה. עד כאן שאלות באמצעות הפקס והאתר להיום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. יום שלישי הקרוב, המרוץ ממשיך. איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב. כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי. גם כשמתכננים חופשה, שמים לב ליעדים בישראל, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044. ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי, ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
טירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד עשרות מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
גם כשעושים קניות, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, בעניין הלכות ברכות, כתבתם בספר החדש, לעניין מי שאכל קריאות או פוסקוס לפני הסעודה, כתבתם שיברך על המחייה ולא לא לסמוך על ברכת המזון, ואם שאכל בקריטים, רוגלך וכדומה, לסמוך על ברכת המזון. לא כל כך הבנו את החילוק. ועוד משהו אחד ברשותכם, לעניין הלכות שבת, כתבתם בספוטים של הטיטולים, שאין בהם שום מדבק או מקום בשבת, אפשר קצת לרדת לחילוק, ברשותכם. תודה.
לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שכדאי לראות את ההערה למטה, כתבנו את זה בסימן רש ח' בסעיף סמך ו', וכדאי לראות את ההערה למטה. מסקנת ההלכה, ששם הרחבנו בצורה מסודרת, מסקנת ההלכה, אדם שאוכל מיני מזונות לפני סעודתו, אם זה דבר שהוא ודאי מזונות, יטריות, קוסקוס, קוגל וכדומה, אז צווח על מחייה לפני שהוא נוטל ידיים, ולא לסמוך לפתור אותה בברכת המזון, כי זה לא קשור לסעודה. אם הוא לא בערך לפני הסעודה, יברך בתוך הסעודה. רק שנייה אחת.
זה דבר שבא מחמת הסעודה.
אנחנו מדברים עכשיו על דברים שהם באים מחמת הסעודה, כמו יטריות, קוסקוס, קוגל, פסטלים וכדומה, אבל הם לא דברים של ספקות, דברים שהם ודאי מזונות, והוא אכל אותם לפני הסעודה, אז אין קשר בינם לבין הסעודה, ולכן צריך לברך על המחיה לפני הסעודה, או אפילו בתוך הסעודה. ואם הוא לא עשה ככה, ובירך ברכת המזון, וקיבל לפתור אותם, פתר. אבל, אם מדובר בדברים שהם ספק מזונות, כמו בורקס, רוגלח, בסקוויטי וכדומה, כיוון שזה ספק מזונות, ספק המוציא, אז לכן לא מברכים על המחיה לפני הסעודה, כי אולי זה לחם, ואם זה לחם, זה נפטר בברכת המזון. אז זה החינוק בקצרה למה ששאלת, שאם אדם אכל דבר שהוא ודאי מזונות לפני הסעודה, אז הוא צריך לברך עליו על המחיה לפני הסעודה. ואם זה, אלא אם כן, הוא בא לפתור אם זה משהו בתוך הסעודה, זה משהו אחר. אבל אם זה דברים שהם ספק, כמו רוגלח וכדומה, אז לא מברכים, אם הוא תכף ומיד יושב לאכול, מכיוון, אפילו קצת יותר מתכף ומיד, מכיוון, תוך כדי שיעור ריקול, מכיוון שאולי זה לחם, אם זה לחם, זה יפתר בברכת המזון.
אבל לכתחילה ודאי גם את זה לא עושה, נכון?
מה לכתחילה?
לכתחילה ודאי לא יוכל, אם הוא יודע שמיד הולך לערוך סעודה, אז לא יוכל אפילו קוסקוס ויתריות בשיעור כזה, או שלכתחילה יכול גם...
למה? הוא יכול לאכול יתריות או קוסקוס ולברך על המחיה. אם הוא מתכנן לאכול יתריות וקוסקוס גם בתוך הסעודה, אז יש פה ספק, וזה מה שהרחנו בערה למטה, בערה קופיין זין.
ולגבי
ברוך תהיה, אני לא יכול אבל לצערי לענות שתי שאלות, כי אחר כך זה יוצר קצת לא אי נעימות מצד איפה ואיפה עם המאזינים. אז נסתפק בשאלה הזאת, ושבוע הבא בעזרת השם עוד שאלה, בסדר? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, עשיתי לשאול שאלה כזאת. אני קניתי מיטה לפני פחות משנתיים, והמיטה נשברה. עכשיו, התקשרתי לעסק שקניתי ממנו את המיטה, ואמרתי לו שישלח לי פועל לכאן, והוא לא אמר לי בשיחה שזה עולה כסף. והפועל בא, תיקן את מה שתיקן, והוא דורש את הכסף שלו, ואמרתי לו בסוף התיקון, שאני לא אמרו לי שום דבר שצריך כסף, הייתי בטוח שיש על זה אחריות, ורציתי לשאול מה הדין.
הרמ"א כותב בראש של משפט בסימן רס למחדל את סעיף ד', אדם שעושה עם חברו טובה, לא יכול לומר לו, זה שהוא עשו לו את הטובה, בחינם עשית איתי, כי לא התנית איתי מראש. כל אדם שמבקש טובה מחברו, צריך לדעת שזה עולה כסף. אז אפילו שהוא לא טבע את הכסף מראש, הוא לא יכול לומר לו בחינם עשית עימדי, אלא צריך לשלם לו. כמובן, צריך לשלם לפי מה שהוא נהנה, כן. בציור שלך זה הרבה יותר טוב, אני שוב פעם, אני לא בא לפסוק, אני אף פעם לא פוסק בדיני ממונות בלי לשמוע שני צדדים, אני רק אומר לך את הכיוון. בציור שלך זה הרבה יותר טוב, כיוון שבאופן נורמלי, אם השימוש, הוא לא היה שימוש חריג, נגיד אם הילדים קפצו על המיטות וזה, זה משהו אחר, אבל אם השימוש היה נורמלי, והמיטה נשברה, המיטה לא אמורה להישבר אחרי שנתיים, זה לא משהו חד פעמי, אז בכזה מצב אתה לא צריך לשלם לו, מכיוון שהנורמליות בעולם זה לשלוח פועל. זאת אומרת, כל חברה שמכבדת את עצמה, כל חנות שמכבדת את עצמה ומחרה מיטה שנשברה אחרי שנתיים, ושוב פעם, אני מדגיש בפעם השנייה, שלא עשו שימוש חורק במיטה כגון קפיצות ומותרות וכדומה, אז בכזה מצב לא אמורים לשלם, ואם הוא לא אומר לך שצריך לשלם, אתה לא צריך לשלם, וגם אם הוא היה אומר לך שצריך לשלם, היית צריך להגיד לו שישאל רב אם הוא באמת סגור על דעתו או לא.
אין איזה דין שיורד לשדה חברו?
יורד לשדה חברו נאמר כשהוא לא צריך לרדת, אבל פה הוא כן צריך לרדת. יורד לשדה חברו שצריך לשלם כפי הפחות, השווי או הצעות, זה נאמר באופן שהוא שביח לי, הוא ירד לשדה שלי והשביח. אמן לא ביקשתי, אבל הוא השביח, בסדר. אבל זה נורמלי שאנשים טובים כסף על זה, אבל פה באופן נורמלי לא מבקשים כסף על זה. וזה מה שאתה סברת, שלא צריך לבקש כסף. זה שהוא החליט להיות לא נורמלי מכולם, אז הוא צריך עכשיו להעביר ראייה שכך הדין. אני אומר יותר מזה, גם אם הוא היה מבקש כסף, היית יכול לתבוע אותו לדין תורה שהוא לא צריך, שהוא לא יכול לדרוש כסף. כי אדם שמוכר מיטה ונשברת אחרי שנתיים, זה לא נורמלי, זה לא דבר תקין. אלא אם כן, אני מדגיש בפעם השלישית, שהשתמשו שימוש חורג, ואז בוודאי שאתה צריך לשלם לו בכל עניין, כן?
אוקיי, כאילו מעיקר הדין תכלס הייתי אמור לשלם, כי אין על זה אחריות.
מעיקר הדין לא היית אמור לשלם. לפחות היית יכול לתבוע אותו לדין תורה.
לא מעיקר הדין של תורה, אני מתכוונתי. לא מעיקר הדין של תורה, סתם, כאילו...
מה זה לא מעיקר דין של תורה? אנחנו אין לנו דינים אחרי, יש לנו רק דין לתורה. מה זה לא עיקר הדין של תורה? רק דין התורה יש לנו.
לא,
אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה. לא משנה, זה היית צריך לתבוע אותו, להסתדר איתו. אחרי שהוא שלח לך, ובאופן נורמלי, לא מבקשים כסף על כזה דבר, אז אתה לא צריך לשלם לו, אבל אני אומר שוב פעם, לא פוסק, רק מראה לך את הצדדים.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום.
שלום.
שלום וברכה, רציתי... שלום הרב, רציתי לשאול, בתפילת מוסף של שבת, הרבה פעמים יוצא להתפלל עם אחינו בני אשכנז.
כן.
עכשיו הם מתחילים לעשות איזה מנגינה בכתר, או קדושה, קדושה שלהם מתחילים לעשות איזה מנגינה. הרבה פעמים הספרדים יותר נוהגים להגיד את האיי מקום כבודו להריצו בקול. הם עושים את זה כאילו כולם ביחד אצל הספרדים אצלהם, הרבה פעמים החזן אומר את זה במהירות קצת, ואז מגיעים לברוך כבוד השם ממקומו, לחלק הבא. השאלה שאני שומע שכבר פספסתי את האיי מקום כבודו להריצו, אני יכול להגיד את זה לבד, או שזה חלק מקדושה שצריך עשרה שיגידו איתי?
היה מקום כבודו להריצו, מה שאנחנו רגילים לומר בכתר, זה למה הספרדים אומרים תהיה בכל רם, כי לפי רבותינו המקובלים צריך לכוון תוספת נשמה של בחינת היום, כן? אבל זה, זה לא חלק מגוף הקדושה. זאת אומרת, אתה יכול לומר את זה ביחידות. כל מה שצריך לומר ביחד זה קדוש קדוש, השם צבקות בכל הארץ כבודו, וברוך כבוד השם ממקומו וימלוך. אבל תהיה, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד עם עצמך לבד, גם תולו מתם שבחים ואומרים, אבל ברוך כבוד השם במקומו, אז אם אתה חושב, אם אתה רוצה שזה יחשב לך בציבור, אז צריך להגיד את זה ביחד עם הציבור. אז לכן, בכזה מצב שאתה מתפלל בני אשכנז, אתה צריך מראש להתקדם טיפה, ולחכות להם בברוך כבוד השם במקומו, ששם הם אומרים כולם ביחד. אבל אם לא עשית
ככה...
אבל אם לא עשית ככה...
אם הברוך כבוד השם ממקומו פספסתי, אז אני יכול להגיד את הברוך כבוד השם ממקומו בלחץ?
כן, אבל זה לא יחשב לך שאמרת קדושה בציבור. עדיף שתדלג על האיי ותגיד ברוך.
ואפילו שאני אפסיד תוספת נשמה יתרה, מה שמקבלים?
בסדר, אז תכוון אחר כך תוספת נשמה יתרה. היא תגיע, אל תדאג. צריך קדושה בציבור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
זהו.
שלום.
שלום רב, רציתי לשאול לגבי מעשר כספים, איך מחשבנים את ההוצאות, הכנסות, אם לדוגמה אני אברך, יש משכנתה, יש ארנונה, יש נסיעות שאתה מקבל מה...
כן.
איך החשבון?
החישוב של מעשרות הוא, אתה צריך לראות כמה המשכורות שאתה מקבל, כמה המשכורות שאשתך מקבלת, אם נגיד, דוגמה, בסך הכל זה מגיע לדוגמה, 6,000 שקלים, אז אתה צריך לתת כל חודש 600 שקלים. אתה לא צריך לראות מה ההוצאות של המשכנתה, ומה ההוצאות של החשמה ושל הבית וכו'. זה לא קשור, זה שני דבר נפרדים. הרווחת 6,000 שקלים, מזה תתן 600 שקלים, ואחר כך, במה שנשאר לך, תלך ותחלקל את ביתך. נכון שיש שיטה שאומרת, שקודם כל צריכים להוריד את כל ההוצאות של הבית. משכנתה, חשמל, מים, מוסדות, כל ההוצאות של הבית, לא מוסדות, הוצאות של הבית ממש, כלכלת הבית מה שנקרא, שחזקת הבית, ואז ממה שנשאר לתת מעשרות. ואז באמת אם נלך לפי השיטה הזאת, אז חושבני שרוב העולם יצטרכו לקבל מעשרות ולא לתת מעשרות. יש תשובה בבית יוסף, בהפקת רוחל, בסימן ג' שלכאורה קצת משמע בתשובה הזאת כמו הדרך השנייה. לא ברור שזה הכוונה שם. איך שלא יהיה, ברכי יוסף כותב שהתשובה הזאת היא מאוד תמועה ולא לא נסמוך עליה. אז לכן צריך לעשות כמו הדרך הראשונה שאמרנו. לגבי אברכים שמתקשים, אני אסיים עם מה שעוד שאלת, לגבי אברכים שמתקשים בלגמור את החודש, הוא מתקשה לסיים את החודש, מעיקר הדין הוא פטור ממעשרות. מדוע? כי מעשרות נאמר לאדם, מעשרות אנחנו נוקטים שזה לא דאורייתא ולא דרבנן, זה רק מנהג חשוב. וממילא, מכיוון שהוא מתקשה לגמור את החודש, והוא בעצמו צריך לקבל, אז לא מחייבים אותו לתת. זה מעיקר הדין. אבל מכיוון שכתוב עשר בשביל שתתעשר, והרמ"א כותב בסימן רשמם זין ביורה דעה, והחפץ חיים מעריך להעריך בזה באהבת חסד, פרק י"ח סעיף א', שזה נאמר גם במעשר כספים. לא כמו הפתחי תשובה. אז לכן, אני תמיד אומר לאברכים, נכון שאתה פטור בגלל שאתה מתקשה לגמור את החודש, אבל אם אתה רוצה לצאת מהמתקשה לגמור את החודש, אם אתה רוצה לצאת מהמצב הכלכלי העגום שאתה נמצא ולהרגיש קצת יותר רווחה, אז אפילו שקשה לך תיתן מעשרות ותראה שקדוש ברוך הוא ייתן לך מלוך אופניים, כיוון שהדבר היחידי שמותר לעשר, לנסות את בורא עולם, זה רק במעשרות. ובחנין אינה בזאת, ועל זה יש את ההבטחה, וריקוד אתכם ברכת בלי ידע. אלא מה, לפעמים מבריחים נותנים מעשרות, שנה, שנתיים, אומר לך, תשמע, המצב לא השתנה, נהיה יותר גרוע. זה חלק מהניסיון. אתה לא תחליט לבורא עולם מתי ייתן לך את הכסף. בורא עולם ייתן לך את הכסף מתי שאתה צריך אותו, ולא מתי שאתה רוצה אותו. אולי עכשיו עדיף לך לחיות קצת בצמצום, וכשתחתן ילדים יהיה לך יותר רווח, מאשר אז להילחם על כל שקל. בורא עולם, הוא רואה את כל ההוגה, הוא רואה את כל המפה, והוא יודע בדיוק מתי לתת לבן אדם את הכסף. צריך להאמין שמי שמקפיד על מעשרות, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו מלו חופניים. הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה, והריקות יהיה לכם ברכה עד בלי די. מרן הרב שך, ולפי דעת הגר"א דרך אגב, אז צריך לתת חומש, כיוון שעניים מצויים. מרן הרב שך אמר שהוא כל חייו הקפיד על חומש, ומעולם לא חסר לו דבר, שהוא חי בתקופות עוני קשות מאוד. אפשר את המעשר לתת מיד לעניים, ואת המעשר השני, שזה החומש, להפקיד בגמח הלוואות, וכשרוצים לחתן ילדים, אז להוציא את זה ולהשתמש לחתונת הילדים, ואז מרוויחים את כל הצדדים. אלו הם פני הדברים בקיצור, כן.
אפשר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם מותר להשתמש בקרם לחות לשיער בשבת.
קרם לחות לשיער בשבת אסור להשתמש בו, מכיוון שיש בזה עניין של ממרח. בין אם ננקוט שזה כמו שעבה, בין אם ננקוט, וזה דאורייתא, בין אם ננקוט שזה כמו שמן עב, שמבואר בשין י' א' סיף י' א' שזה דרבנן, ככה או ככה זה ודאי אסור, ולכן אין להשתמש בזה בשבת, משום איסור ממרח. אם זה לא היה קרם, אלא זה היה משהו נוזלי שנשפח, כמו שמן וכדומה, אז בכזה מצב מבואר בסימן שין חף זין סיף א', שאין דין ממרח. אבל אם זה קרם, כמו שרגילים בקרם, אז זה רואים בסימן שין י' א', סוף סיף י' א', שאסור מצד איסור ממרח.
זה קרם שהוא כמו שמפו כזה, זה רמת הנוזליות שלו.
אם זה רמת נוזליות כמו שמפו, זה ממש נשפח, כן? אז האיגרות כן. משה באמת כותב שהוא מחמיר לבני ביתו בדבר הזה, אבל ראתת הפוסקים שזה מותר, שזה לא נקרא גדר של, שזה לא נקרא גדר של מרוח, אבל זה מאוד גבולי. השמפו הזה שאתה מדבר עליו זה מאוד גבולי. הגדר הוא שזה נשפח. שזה נשפח,
כן.
דלילות של סבון נוזלי ומטה.
כן, הבנתי.
ברוך תהיה.
רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. הפאנל הכי רציני בפוליטיקה, חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן, עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות, כל מוצ"ש בשמונה בערב, כאן בקול חי. מדבר.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
בוקר טעים למאדרין! חדש! דגני הבוקר של פיטנס, עכשיו בחשרות חתם סופר. מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת בי. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי, ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה!
טירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, שניים ועוד אחד חינם הזול מביניהם, ועוד עשרות מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
כן, הלו. היום התפעלתי במניין אשכנזי, החזן לא שמע שאחד אומר קדיש, הוא אמר חי עלינו שבח, ברכו את השם המבורך. ובינתיים אחד התחיל קדיש, והוא אמר קורא התגלה והתקלה שמי רבה. למי צריך לענות?
אני רוצה להבין שוב את הציור. זה היה לפני עלינו לשבח? את הקדיש לפני עלינו לשבח? את הקדיש אחרי עלינו?
לא, אחרי.
הקדיש אחרי עלינו לשבח, החזל אמר ברכו את השם המבורך, אמת?
כן.
ומישהו התחיל לענות קדיש. אז לכתחילה, מה שצריך לעשות בכזה בצו, לומר, לענות לחזן, ברוך השם המבורך לעולם ועד, כי סוף סוף היה פה הזכרת שם שמיים, אצל הקדיש לא היה הזכרת שם שמיים, ואחר כך להגיד את הקדיש. אבל אם הציבור לא ידעו, ולא ענו לשליח ציבור, אלא לקדיש, אז שיגמור את הקדיש, יגידו עוד פעם ברכו.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
בשולחן ערוך בקופדה לציף זין, כתוב שאינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה. וצריך לשתוק ולכבד מה שאומר שליח ציבור.
אנחנו מדברים עכשיו, כדי שהמאזינים יבינו, כי לא כולם, יכול להיות שיש איזה 5% שלא מונחים בקופדה לציף זין, שהמאזינים יבינו שמדובר כאן על תפילת 18. אדם שימצא בין תפילת 18, לפני אלוקי נצור, אז הוא צריך להפסיק ולכוון לקדיש וקדושה שהשליח ציבור אומר.
עכשיו, מה הכוונה? שצריך לערר בלב המניע שם הרבה או קדוש קדוש?
לא.
או שהשליח ציבור ימוציא
לא צריך לערר. לא צריך לערר. שומע כעונה. כשאתה יוצא דחובה ברכה ממישהו, אתה לא צריך לערר בברכה. אתה צריך להתכוון לצאת לדחובה. זהו. הירור זה עוד דבר. יש בנשחי פרשת תולדות כבדומה, נשאר מבואר שגם כשהשליח ציבור לא מכוון להוציא, לפעמים רואים ששליח ציבור, הוא אומר, הוא בדברי הקודש כתוב למור וכו', אתה רואה שהוא לא בתמונה בכלל, הוא לא יודע מה זה לכוון, כי הוא אומר, הוא לא אומר בכל רם את הקדוש ואת הברוך. אז השאלה אם יש עניין לעצור, אומר רבי נשחי, מכר הדין לא, כי אתה אין פה שומע כעונה, אבל כן, קצת יש עניין להרהר. אבל בציור שאנחנו שומעים ויוצאים את החובה, זה מדין שומע כעונה ולא מדין עירור, ולכן אין שום עניין להרהר את מה שהוא אומר.
אלא הוא מוציא אותי ידי חובה אפילו שהוא לא מכוון בעצם?
הוא לא. הוא מוציא אותך ידי חובה רק בתנאי שהוא אומר בכל רם ואתה שומע. אם הוא לא אומר בכל רם, אז הוא לא יכול להוציא אותך ידי חובה, כי אתה לא שומע. ברור? עכשיו, אם הוא אמר בכל רם ולא כיוון להוציא אותך ידי חובה, נחלוקו הפוסקים. דעת אגרות משה שיצאת, כי שליח ציבור זה כל המהות שלו להוציא ידי חובה. יש פסקי דורנו שחולקים על זה, אומרים לא, אם הוא לא התכוון להוציא ידי חובה בקדיש ובקדושה שהוא אומר, אז הוא לא הוציא את מי שנמצא באמצע תפילת עמידה. טוב, אז בזה אפשר לומר, לא בואי לא מזיק. אבל אם הוא לא אומר בכל רם את הקדוש ואת הברוך וכו', רק לעומתם שבחים ואומרים, ובדברי הקודש כתוב לאמור, אז זה עם הארץ גמור שהוא בכלל לא יודע את ההלכות. בכזה מצב אין עניין, אי אפשר לצאת בנו ידי חובה. אז אתה פה, אתה יכול להמשיך מעיקר הדין, אבל טוב לעצור ולהחייר, להרוויח את העירור כדיבור של הרמב״ם.
ישר כוח לרב על הספרים, על הכל. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
הלו. כן. שלום, אני רציתי לדבר בקשר למי שנוסע לירושלים, שלא היה 30 יום בכותל. כן. האם חייבים לקרוא, או שיש אפשרות להשיל את הבגדים למישהו, או למכור לו, כמו שיש כאלה שנוהגים לעשות.
כן. התייחסנו לזה...
גם, מתי צריך לקרוא גם השאלה? האם שהוא מגיע לחומה, או שהוא מגיע כבר ורואה את הכיפה בכותל?
כן.
את הכיפת הזהב.
התייחסנו לזה בעריכות, בהליכות מועד בין הזמנים, שם כתבנו על זה, נגיד את הדברים בקיצור. השולחן ערוך פוסק בסימן תף קוף סבך א', סעיף ב', שאדם רואה את מקום המקדש, צריך לומר, בית קודשנו ותפארתנו אשר אלוך בבותינו היה לשרפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע. החיוב קריאה, חיוב קריאה הוא חיוב קריאה לכל דבר ועניין, והקריאה צריכה להיות טפח, כדרך שקורע לוי ואימו, והירושלמים פטורים מקריאה, כי הם גרים בתוך ירושלים, כמו שברכי יוסף כותב, ופסקים מתחפטים ירושלים החדשה, למעשה מקילים בזה, אלו שבאים מחוץ לירושלים צריכים לקרוע. אלו שמתחכמים ומקנים את הבגדים אחד לשני, זה לא טוב, מכיוון שאם למשל ראובן ושימון...
אין אף אחד שמתיר את זה, או שיש מישהו שאומר ככה?
אני אסביר. ראובן ושימון באו לכותל. ראובן יש לו חולצה של 150 שקלים, ושימון יש לו חולצה של 20 שקלים. בואו ניקח את הכזו דוגמה. ועשו הקנה, ראובן הקנה לשימון את החולצה שלו, ושימון לראובן, אנחנו פטורים מקריאה. ראובן אומר, איך אני אקרא את החולצה שלי? היא לא שלי. ושימון אומר, איך אני אקרא את החולצה שעלה? היא לא שלי. לכאורה זה נשמע בסדר, קצת משעשע, אבל בסדר. יוצאים מהכותל, יוצאים מהכותל, אומר שימון לראובן, תפשט בבקשה את החולצה שלך, של 150 שקלים, תביא לי אותה, כי היא שלי. ואת ה-20 שקלים תיקח. איך ראובן יגיב? מה אתה מדבר? זה לא, מה, עשינו רק קריאה בשביל זה, עשינו רק הקנה בשביל שלא לקרוע וכו'. זה נקרא חוכא ואטלולא. האור לציון מביא את הפתרון הזה ותוקף, ולכן אין לסמוך על זה, אלא אם אדם חס על חולצתו, אז שיקח איזה חולצה פשוטה, שיקח איזה חולצה פשוטה שיש לו, וכשהוא מגיע לכותל, ילבש את החולצה הפשוטה, יקרא, אחר כך ייכנס לשירותים של הכותל ויחליף, וכן על זה הדרך. אבל הקריאה היא קריאה שצריכה להיות, לצערנו הרב, הרבה לא עושים את זה, וחבל שכך. אלא אם כן, אדם הגיע בזמן של חול המועד, ראש חודש, דברים שלא קוראים, אז באמת הוא פתור. אבל ברמת העיקרון, זו ההלכה.
ראיתי שכתוב שגם בישוך רק חייבים לקרוא.
כל איך שקורע, כל איך שקורע על אבי ואמו וכדומה, על אבלות אחרים, אבנים ששבעה קרובים, אז גם צריך לקרוא. בכותל.
לא, יש כאלה שאומרים שבאותו יום תחנון, אז לא צריך לקרוא.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
זה לא נכון.
לגבי מקום הקריאה, ברגע שהוא רואה את הכותל, או אפילו שהוא רק רואה את, את המסגדים שם, כבר אז צריך לקרוא. זה נקרא מן הצופים.
ואם הוא רואה את החומה, שהוא מגיע לשער יפו, דוגמה, או לשער שכם?
לא, זה לא נקרא שהוא... זה נקרא רואה ירושלים בחורבנה. היום לא קוראים כי ירושלים משליטתנו. זה לא נקרא שהוא רואה את מקום המקדש. מקום המקדש,
נכון,
או שהוא רואה את רצפת הרבית, שזה המסגדים, או שהוא רואה את הכותל עצמו. מה?
השאלה אם קרואה פעמיים, זה השאלה. פעם אחת על
לא, הרי ירושלים. אז זה מה שהסברתי, אחת. שהיום הרי יהודה והרי וירושלים הם בשליטתנו, אז לא קוראים. קוראים רק על מקום המקדש. מקום המקדש זה או שהוא רואה את הכותל, או שהוא רואה את רצפת הרבית, שזה המסגדים שם.
אני מבין שבנושא הזה אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים.
אין הבדל. ברוב הדברים אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. גם בזה לא.
הבנתי. זאת אומרת, אין אף אחד שמתיר עם כל ההשאלה הזאת.
לא מה שידוע לי.
תודה רבה, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברוכה.
ראשית, תודה רבה על הספרים, על התוכנית, על חידון ההלכה. באמת, אנחנו נהנים לשמוע את הרב.
תודה.
השאלה היא כזאת, אני מדבר בשם חבר שלי שיושב כאן לידי, הוא חזר בתשובה לפני שנה בערך, אבא שלו נפטר. אבא שלו היה אשכנזי, חילוני, סבא שלו גם היה אשכנזי, הוא שואל היום, הלכה למעשה, איך לנהוג. הוא מבולבל, אומרים לו פעם אשכנזי, פעם ספרדי, בלכות שבת, בלכות פסח. הוא שואל איך לנהוג הלכה למעשה. אשתו גם לא דתייה, אז הוא שואל איך לנהוג הוא עצמו ואיך להניג את הבית.
מכיוון שהוא אשכנזי, נכון שאבא שלו לא שמר תורה מצוות, אבל השושלת לא הופקעה. יש לו סבא ויש לו סבא רבא ויש לו סבא של הסבא רבא. אז לכן הוא צריך לנהוג כבני אשכנז זה כל דבר ועניין. יש פסקים שכותבים שאם הוא חזר בתשובה אצל רבנים מבני ספרד, וקשה לו לנהוג כבני אשכנז, אז הוא יכול לנהוג כבני ספרד לכל דבר ועניין. זה באופנים מסוימים. ובאופן כללי, אם הוא שואל איך לנהוג, לנהוג כבני אשכנז לכל דבר ועניין. אבל אני מדגיש שוב, שאם הוא חזר בתשובה בישיבה של בני ספרד, וזה הרבנים שלו, ומאוד קשה לו לנהוג כבני אשכנז, אז בכזה דבר, יכול לנהוג כבני ספרד לכל דבר ועניין.
הוא לא חזר בתשובה בישיבה, הוא התחיל לבוא לבית כנסת, לשמוע שיעורים, ככה תוך כדי על הדרך.
הוא צריך לנהוג כבני אשכנז בכל דבר ועניין.
ואיך לנהוג הרב בבית, מבחינת עכשיו פסח, קטניות, וכל הדברים האלה, שהאישה והילדים רגילים לאכול קטניות?
אין מה לעשות, אם חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, גם הם רגילים להדליק אור בשבת, אז מה נעשה איתם? אין מה לעשות, חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, אז יכול להיות שבשנה הראשונה יקל עליהם, ותחיל לטפטף להם לאט לאט. אין מה לעשות, זו הלכה.
ודבר אחרון, איך הוא יכול, לדוגמה, אשכנזים מחמירים בקלי הבישול, בדוגמה, תה עם ננה, ומכין לו חבר ספרדי, הוא יכול לשתות בדברים האלה, לדוגמה? או אם אני אומר לו לשים לי תפשיל על הפלטה ש... בישול
לך, לדוגמה. ראשית, אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אני חוזר למאזין הקודם, שאנשים טועים יותר מדי להגיד שיש הבדלים בהלכות בין ספרדים לאשכנזים. אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים בהלכות. זה שבמקרה, חלק מפוסקי ספרד אמרו שמותר בכלי שלישי להכין תה, וחלק אסרו בכלי שלישי בבני אשכנז, זה לא קשור לספרדים ואשכנזים. זה קשור לגישת פסק, לא קשור בכלל. לגבי תה, אם אתה מדבר על עלי ננה, אז לכול העלמה מותר בכלי שלישי. לכל השיטות, כל הנידון זה עלי תה, לא עלי ננה. אז עלי תה, אפשר להכין סקיות, תמציא תה לפני שבת, מה הבעיה? הכל מצוין, תרכיס תה. זה גם לבני ספרד לך תחילה, כך צריך לעשות. כדי לא להיכנס לספקות של קלי הבישול, של מייחד לשם וכולי זה הספלין. זה מה שהמשתבורה בסיף קטן המתת. אז להכין את התה לפני שבת עם התרכיז, ואז להכין את זה בכלי שני. לגבי עלי ננה, אפשר בכלי שלישי. מה שאלת עוד לגבי לך שלא נצטנן לגמרי? לך שלא נצטנן לגמרי? מה שאלת את השאלה האחרונה? בזרזות.
מרק מבושל לפני שבת, אבל רוצה לשים אותו על השבת, על הפלטה, ישירות.
זה לא קשור לבני ספרד ואשכנז, אין קשר. אין קשר בכלל. צריך, אם מי שמקל יכול להקל על הפלטה, ומי שמחמיר ולכתחיל צריך להחמיר, לשים טס מתכת. לא קשור בכלל לבני ספרד ואשכנז. טוב, היה מקום להאריך, אבל זמננו תם. העיקר תגיד לו שכל התאמצות שהוא עושה ובני ביתו יראה סייעתא דשמיא גדולה, יהיה לו קצת קשה בהתחלה, אבל בסוף הקדוש ברוך יעזור לו מאוד. ברוך תהיה, כאן הגעת תכנותן לסיומה, תודה רבה לכם נזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי קוי ושלמה פולק. נשוב ונשתמע בעזרת השם, יום ראשון 10 בלילה, חידון הלכה למעשה עולמי. היו שלום, שבת שלום.